אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, שהקדוש ברוך הוא לא עזב ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמר. החידה ידוע היה מגזע של גדולי עולם, דור אחר דור, שבעה דורות של רבנים גדולים מפורסמים. אבי אבי אביו זה היה רבי אברהם אזולאי. הוא היה רב העיר פס במרוקו. רבי אברהם אזולאי היה איש גאון גדול בתורה. ומקובל גדול, וגם בעל פסק, כמו שנראה מספריו, יש לו שיטה לבוש, הגהות, שנתפסו לא מזמן, היו בכתב יד שרה חידה. פירוש על משניות, פירוש על תלמוד ירושלמי. ועוד הרבה פסקים, פירושים על כל חלקי התורה, כתב רבי אברהם אזולאי, יותר מהכל פירושו על הזוהר. הוא היה תלמידו של רמק, רבו של רבנו הארי. יש על רבי אברהם אזולאי מעשה נורא, שרבי חיים ויטל, כאשר נפטר, הוא היה תלמידו של הארי. כל הכתבי יד של הארי היו אצלו. וידוע שרבנו הארי לא יישא לאף אדם מכל התלמידים שיכתבו את החידושים שלו, רק רבי חיים ויטל, ואף אחד אחר לא. באחד התקופות, רבי חיים ויטל חלה רבי חיים ויטל, והתלמידים פחדו שהוא הולך למות, ואז הכתפי יד שיש אצלו יתפזרו ויעבדו. הלכו בסתר אצל האישה, ומסכנה את המצב כלכלי קשה. שילמו לה איזה כסף, ולקחו ממנה 600 דפים כחידושי תורה של בן אבי. לקחו אותה ממנה, שילמו לה איזה כסף. והיא לא ידעה, אחרי שבועיים, בחיים ויטל שב לאיתנו. אני אבריא. חידושי תורה של בן אבי. לקחו אותה ממנה, שילמו לה איזה כסף. והיא לא ידעה, אחרי שבועיים, בחיים ויטל שב לאיתנו. אני אבריא. שנפטר, כבר הוא נפטר בדמשק, הוא לא נפטר פה, כי הוא היה בירושלים. ירושלים ברח לדמשק. והיו איתו כל הכתבי יד. ולא הכתבי יד שלו, גם שהתלמידים כתבו, כי רבנו הארי אסר עליהם לכתוב, כי הם לא הבינו אותו נכון. שמסופר שפעם אחת היה רבנו הארי מלמד והזהיר אותם שלא לכתוב. והיה לו תלמיד אחד שמו משה, שהוא היה כותב. רבנו הארי שותק, עושה את עצמו לא יודע. ביום שבת פרשת וילך, העלו אותו לתורה, את התלמיד הזה, שמו משה, כשגמר את התקריאה, בא להגיד לרב, חזק וברוך, אמר לו, למה אתה כותב את מה שאני אומר? אמרת לך לא לכתוב. שותק, אמר לו, התורה העידה עליך, כעת קראת בתורה, ויכתוב משה. אז הוא הודע שככה הוא עושה. רבי חיים ויטל, אחר כך כשנפטר רבנו הארי, לקח מהם את כל הכתבים שהם כתבו, כי הם לא הבינו את דברי רבנו הארי כמו שצריך. לא דייקו בדברים. טוב, באופן, לפני שנפטר רבי חיים ויטל, הוא הוציא לאור 8 שערים. של רבנו הארי, כמו שער הגלגולים, שער הכוונות, שער רוח הקודש, שער המצוות, שער מאמרי חז"ל, שער מאמרי רשב"י. כל ספר זה שער בפני עצמו, נושא שלם שמדבר על אותו עניין. ויש בו עוד כמובן עניינים שמסתעפים מאותו נושא. כך כתב 8 שערים. וכתב ספר גם עץ חיים, שני חלקים, יש בו 50 שערים, כנגד 50 שערי בינה. וכתב גם ספר עולת תמיד. וכל זה של רבי חיים ויטל. אחר כך יש ספר מבוא שערים, יש בו את כל מעשה כל תורת הקבלה, מחולק חלקים שלמים, ואת זה הוא ציווה שיגנזו את זה איתו בקבר. אז כשלקחו אותו לבית העלמין לקבורה, כל שאר הספרים שהוא הוציא לאור, את זה הדפיסו. השאר, מה שהיה כתבים, ציווה אותם וגזר עליהם בחרם. אז כל הספרים האלה, ושימו אותם על החזה שלו, בין שתי זרועותיו, בתוך הקבר, איפה? בדמשק, שם הוא נפטר בדמשק. שם ישימו את זה, הוא נפטר בלמד חודש ניסן. טוב, קברו אותו שם, ועשו לו הספד, עשו לו כל מה שצריך, הנה עברה שנה, שנתיים, והם רוצים ללמוד את הספרים של רבי חיים ויטל, רבנו ארי. רואים שחסרים כמה דברים. זה לא מסתדר. עוברת שנה, שנתיים, יום אחד ברבי אברהם אזולאי, הוא הגיע לדמשק, ולקח איתו את רבי מאיר פפירס, זה תלמיד של רבנו ארי, מערם פפירס, והם עשו תענית, וביקשו בחלום מרבי חיים ויטל שייתן להם רשות לפתוח את הקבר ולהוציא כתבים מתוך הקבר. זה דבר מסעזע, מי יכול לפתוח קבר של צדיק, פתיחת קבר, שזה עניין, שאלה בהלכה, ניבול למת, ויש גם דין של חרדת הדין, שני איסורים. למה אסור לפתוח קבר של מת? יש ניבול למת שרואים אותו איכשהו, חס ושלום, מצב לא טוב, אחרי שעבר כמה וכמה זמן, זה איסור של ניבול המת. ויש איסור שני של חרדת הדין, המת עצמו כשפותחים את הקבר, הוא חושב שהגיע היום הדין הגדול והנורא, הוא מפחד כמו אצל שמואל הנביא, שאמר לשאול, ולמה הרגזתני לעלות? זה נקרא חרדת הדין. אבל כאן תגיד חרדת הדין, אין כי הודיעו לו, ביקשו ממנו, אבל עדיין, טוב, אבל יש כאן צורך, שרוצים ללמוד תורה, תורה שם גנוזה בתוך הקבר. בסופו של דבר, עמדו והתפללו, פתחו את הקבר. ומי פתח את הקבר? היה רבי אברהם אזולאי, הוא הראשון שטיפל בזה, ואיתו רבי מאיר פפירס. והנה ראו שרבי חיים ויטל מרים את ידו בתוך הקבר, וכאילו מרשה להם תיקחו. לקחו קונטרס אחד, ועוד קונטרס, ועוד קונטרס רביעי, שהם לקחו את זה, והנה יחזיק את היד, זהו. סגר. הבינו שדי עצר, שמו חזרה את הגולל, סגרו את הקבר, והשאירו אותו שם בחיי נצח, עד שיבוא משיח צדקנו, ואז יחיו מתיך, מבלתי יקומו, נקיצו ולנושו פני עפר. זה המעשה הזה מובא בדברי עמק המלך, והרב חידה עצמו מעיד עליו, כי זה היה הסבא שלו. והוא כותב הספר מבוא שערים שיש בידינו היום, זה היה בקבר של רבי חיים ויטל, שם היה אצלו בקבר. קיצור הדברים, באברהם אזולאי הוא נולד בפז, ואחר כך בדרך, בבואו כאן לארץ ישראל, החליט נדב נדר גדול לבוא ולעלות לארץ ישראל. ואז היישוב פה בארץ ישראל היה מאוד קשה. א', בירושלים כמעט לא היה אפשרי שיהודים יתיישבו פה. בצפת היה, מבחינה מדינית גם, היה הרבה יותר נוח. אבל בירושלים אי אפשר היה, כי כל מי שבא זר מאיזה מקום, הטילו עליו מיסים כבדים מאוד. שלחת בז, היה ראש הרבנים במצרים, שהגיע לכאן, בא לגור בירושלים, גזרו עליו גזרות נוראות. אז הוא ברח, הלך לצפת. השלה, הוא היה באותו דור, גם הוא באותו דור. היה בפראג, הגיע מפראג לירושלים, העלינו עליו שחס ושלום הוא מרגל, שחלילה הוא לא יהודי, כי זה יהודי אשכנזי היה, לא ראו אז יהודים אשכנזים פה. שמו אותו בכלא, את השלה בכלא. בסוף שילמו עליו הון עתק, והבריחו אותו לצפת. בסוף ימיו ירד לטבריה, ושם נפטר, ונקבר בטבריה. הגליל היה תחת רשות אחרת, לא היה תחת הרשות השלטונית של הרשעים שהיו פה, הטורקים ששלטו כאן ובחברון, זה היה יותר קומונה אחת. זה היה פה עריצות גדולה מאוד. אז הגיע לפה רבי אברהם אזולאי, והתיישב לו בירושלים איזה זמן, אבל גם המצב הבריאותי לא היה טוב, האוויר לא התאים. גם היה זיהום, מקורות המים היו מזוהמים מאוד. וכל פעם הייתה פורצת איזה מגפיים, איזה דיזנטריה, או חולרה, או כל מיני מחלות אשר הצילנו. אז הוא ברח. ברח והגיע לחברון, עזבו את זה והלכו לחברון. בחברון אחר כך הייתה רעידת אדמה, גם שם פרצה מגפה, וכתוצאה מרעידת אדמה הייתה מגפה. אז ברח וישב בעזה. בעזה הייתה שם קהילה יהודית עד לפני 80 שנה. קהילה יהודית גדולה. מי שהיה בראש הקהילה היהודית שבעזה, זה היה רבי ישראל נג'רה, המשורר המפורסם, חיבר למעלה מ-500 שירים נוראים, גם שירי קודש לקדוש ברוך הוא, כל הבקשות, כל השירים של שבת, שירים של חגים, שסימנם ישראל, זהו, הוא היה באותו דור, באותו, איתו היה רבי רפאל מלכי ועוד. ובאז הייתה מתכנסת ענקית, עד היום התכנסת הזאת קיימת, ענקית, עתיקה ליהודים, עם בית קברות בסמוך אליה, שם היו גדולי עולם, שם היו קבורים, והוא רבי אברהם אזולאי ישב שם. והוא מתאר את כל המעשה הזה בהקדמה לספרו חסד לאברהם. שם הוא היה בלי ספרים, בלי כלום, זה שנתיים, ישב וכתב חיבורים בעל פה. כך ישב ועשה רבי אברהם אזולאי. ישב בעל פה ועסק בתורה, אחר כך חזר לעיר חברון. חזר לעיר חברון ושם נפטר. עד היום קבורתו בחברון ידועה, בתוך בית העלמין העתיק של חברון, יש שם מערה, מערת רבי אברהם אזולאי ואשתו, הוא תמון שם. אחר כך המשפחה שלו, הצאצאים שלהם, חזרו לירושלים, פה בינתיים היישוב בירושלים הלך והתפתח, היה בזמן הגאון הפרי חדש, רבי יצחק נבון, ואז באו עוד כמה גדולי ישראל, אחריהם בא רבי חיים בן עטר, הגיע מחוץ לארץ, ואז הרב חידה, הוא רבי חיים יוסף רעיד אזולאי, הנושא שלנו של היום, הוא נולד בירושלים עיר הקודש. נולד בשבת זה היה, בל שבת, נולד רבי חיים יוסף דוד אזולאי, והיה בחודש השמיני, חודש השמיני, וראו שאין בו רוח חיים. חשבו שהוא מת. והניחו אותו, ההורים שלו ראו שהוא יצא בלי נשימה, בלי כלום, עטפו אותו בסמטוטים ושמו אותו שם על איזה הצטבה. תוך כך הגיע אחרי חצי שעה הסבתא שלו, שמעה שהכלה שלה צעקה והייתה רוצה ללדת, התקשתה בלידה, באה לשאול מה קורה, אתה אותם עצובים, הבינה שקרה איזה משהו עם הוולד. אלא איפה הילד? עשו לה ככה, יענו, גם זה מוקצה. האמת שלפי ההלכה נולד השמיני הוא מוקצה. אז היא לקחה אותו, חיממה מים ביום שבת, בשמן זית, ושחה אותו ועשה לו מסאג' והבריאה אותו, אחרי חצי שעה חזר לו הדופק וגם הנשימה. אחר כך עטפה אותו במשך כמה חודשים, ארגז עם צמר גפן ועם כל מיני טיפולים, ועשתה אותו עד שנעשה בריא וחזק. והוא כותב בהקדמת אחד מספריו, כל התורה שאני למדתי, כל התורה שאני זכיתי, זה בזכות הסבתא שלי שהיא הצילה אותי בחיים, אם לא הייתי מת כבר מזמן. נתן לך איזה ניסים ונפלאות, עשה הקדוש ברוך הוא, וגם השטן, כמה עושים מלחמה, כל דבר שיש בו קדושה ויש בו איזו תועלת, בא להילחם, לא לתת שחס ושלום שיצא לאור או שיצליח. זה היה הלידה שלו. ומילדותו היה חסיד גדול מאוד, הוא הרב חידה. חסיד קדוש, היה עושה סיגופים, כל מיני טעניות, כך כותב נכדו. היה עושה כל מיני סיגופים. ואביו רבי רפאל זרחיה אזולאי, היה איש גדול מאוד, תמיד חכם גדול. הרי הם כולם, בן אחר בן, תלמידי חכמים היו. אביו רבי רפאל זרחיה אזולאי, תמיד חכם עצום. יום אחד באו אליו בחלום. אמרו לו, מהר תבריח את הבן שלך, הרב חידה, היה ילד בגיל 7. תבריח אותו מירושלים. אומר, מה קרה? אומר, פלונית, בת זוגו של השטן מתקנה בו ורוצה להרוג אותו. כי הוא איש קדוש מאוד ועושה דברים קיצוניים מאוד, קדושה, וכל הזמן סיגופים ותעניות, ויכול להיות שהיא לא תשאיר אותו בחיים. כן, בבקשה, תבריח אותו מכאן. לקח אותו, שלח אותו אצל הדודים שלו בחברון, מהמשפחה שם. והוא גדל שם בחברון, עד גיל בר מצווה, בר מצווה עשה בחברון, אבא שלו פה, והוא בר מצווה עשה בחברון, עד גיל 15-16. ביותו בן 16 שנה, הגיע רבי חיים בן עטר מחוץ לארץ. רבי חיים בן עטר היה בסביבות ה-30 וכמה, 38-40, בא לפה, פתח ישיבה בתוך העיר העתיקה. פתח ישיבה וחיפש בחורים נבחרים, שמע רב חידה, הוא היה בגיל 16, ישב ללמוד אצלו תורה. והיה תלמידו הנאמן, יש לנו הרבה עדויות, הרב חידה כותב איך שהוא למד אצל רבי חיים בן עטר, מה שמע מפיו, איך התנהג. הוא כותב הרבה פעמים שהיו אנשים שהיו מכעיסים את רבו, מבזים אותו, את רבי חיים בן עטר, והוא היה אומר, אני מוחל להם, אפילו שהם רשעים והם מכוונים לבזות אותי, אני מוחל להם. למה? אם אני לא אמחל, אז יש להם עוון. וכל עוון שיש לכל יהודי ויהודי, זה עוד מסע כבד על השכינה. והשכינה היא האמא שלנו. שיש עליה מסע כבד, אז היא סובלת בעוונות שלנו. ואם אני יש בכוחי להוריד מהמסע שיש לה לשכינה, איך להוריד? לכן היה אומר, אני מוחל. כך כותב הרב חידה, בשלוש מקומות בספרו ראיתי את זה, והוא אומר, וכן ראוי לכל אחד שיעשה. אז ככה היה רבי חיים בן עטר מוסר נפשו. אחרי זה ידוע, רבי חיים בן עטר כתב ספר פרי תואר. פרי תואר זה על שם ספר פרי חדש. הוא כתב כמה ספרים. פרי תואר זה על שולחן ערוך יורה דעה. שולחן ערוך יורה דעה, כל מיני דינים של טרפות ואיסורים ותערובות, בשר וחלב וכדומה. אז זה ספר פרי חדש. פרי חדש זה היה דור לפניו, וחזקיה די סילבה היה גאון אדיר, הגיע מאיטליה, הוא היה הרב של ירושלים, ופה קיבלו עליהם הוראות הגאון הפרי חדש, וחזקיה די סילבה. והוא רבי חיים בן עטר היה תקיף, חלק עליו בכמה הלכות. פרי חדש האמת שלו סברות חריפות מאוד. תראה, מגן אברהם שהיה אשכנזי, באשכנז, התחשב בדעת הפרי חדש בצורה מדהימה, כמו דעת מרן רבי יוסף קארו. ככה. והוא חלק עליו. חלק על הפרי, על הפרי חדש וספרו פרי תואר. ויום אחד אמר רבי חיים בן עטר לתלמידיו, בואו נלך לבקר בהר הזיתים. הלכו לקבר של הפרי חדש. הוא קבור לידו, ליד הפרי, ליד האור החיים. והרב חידה הוא איש שחוקר כל דבר, עקב אחריו, ועמד לידו ורואה אותו איך שהוא מתקרב לקבר ומדבר עם הנפטר. אז הוא שם את האוזן לשמוע מה הוא אומר לו. שומע שהוא אומר לו, אני אבקש ממך מחילה, אם אני פגעתי בכבודך כשכתבתי, אני כל כוונתי הייתה לשם שמיים, לחלוק לשם שמיים, לא בשביל לסתור את דבריך, חס ושלום, להראות שאתה טועה, חס ושלום, אלא כל כוונתי היא לדעת את האמת. ואני מבקש ממך שגגה היא, אם אני חס ושלום, כתבתי איזה מילה שלא לצורך, אני מבקש ממך שתמחל לי מחילה גמורה. כך הוא שומע שהוא מדבר איתו עם הנפטר. אומר מאת השם, באותה שנה נפטר רבי חיים בן עטר, ונקבר לידו. חיים בן עטר נפטר בן 48, נקבר ליד הגאון הפרי חדש. גם הפרי חדש לא חי הרבה, 52 שנים צריך לחוד שעקב. והוא קבור לידו, עד היום קבורים שניהם, הפרי חדש והאור החיים, ביחד שהם היו שם לומדים. הרי זה כותב נכדו, סיפר לו אבא שלו, שכך שמע מהסבתא, שהרבה פעמים היה הרב חידה נעלם במשך שבוע שלם מהבית. ולא יודעים איפה הוא נמצא. יום אחד אביו חקר אותו, אמר לו, איפה? שבוע שלם לא היית פה, לא שבת, לא יום שישי, לא מוצאי שבת, איפה היית פה? עד שהוא צריך לגלות לאבא שלו, שעסק בכל מיני ייחודים. ולאן הלך? הלך עד טבריה ליד הכנרת, וישב לו בודד שמה, והיה עושה ייחודים נוראים כדי לקרב ולזרז את השכינה, והיה וזכה שאליהו הנביא התגלה לו שם בטבריה על שפת הכנרת. כך הוא מתאר שם דברים מבהילים. אחר כך חזר לירושלים, ופה בא, הגיע הרשש, נפטר רבי חיים בן עטר, מהשמיים, בזרח השמש ובא השמש. הגיע הרשש, הרשש הגיע מסנעה, מתימן. הרשש הגיע בתור בחור צעיר, עדיין היה רווק. הרי הוא היה נושא כלים ומוכר כל מיני מוצרי דיסקית, מחטים, כפתורים, כל מיני דברים שנשים לוקחות לתקן בגדים וכדומה, חוטים, מחטים, כל מיני חפצים שלוקחים בידיים. אז הוא היה מוכר, טבעה אותו איזה גויה, הוא קפץ מהגג, ברח ובא לירושלים. בא לירושלים, אז ראה שאין לו איפה להיות, הלך לישיבת בית אל והתחיל לעשות להם שם קפה ותה ולנקות את ה... את המקום. אז עכשיו הרבה אומרים, אני מחלק תה וקפה. זה לא זה היה התפקיד שלו. התפקיד שלו היה לנקות, התפקיד שלו היה לסדר להם מקום לישון, כולם ישנו, וב-11 בלילה להעיר את כל החכמים, 14 חכמים, ולקחת אותם, להדליק את הפנס, להביא להם מים לנטילת ידיים, לקחת אותם לבית הכנסת, שיברכו ברכות השחר, יעשו תיקון חצות, וישבו, יעסקו בתורה עד הבוקר, ולדאוג להם בתה וקפה, שיהיו ערים. אם הוא רואה אותם ישנים או מישהו עייף, מיד מביא לו איזה כוס תה, כוס קפה, כדי שיתעורר. זה היה תפקידו של הרשש. עד שאחר כך לימים נודע שהרשש הוא עצמו תמיד חכם, אז נעשה הוא ראש ישיבה. אז באה רב חידה, כבר נשא אישה, היה תושב ירושלים, נשא אישה, וישב ללמוד אצל הרשש תורת הקבלה. ומי היו יושבים ללמוד? היושב איתו רבי יום טוב אלגזי, זה בינו של השמי ציבור, הרב יום טוב אלגזי, והוא איתו הרשש, ועוד שאר החברים היו יושבים ולומדים תורה שם. והנה יום אחד, רחש ליבם דבר טוב. אמרו, עד מתי אנחנו ככה סובלים גלות? כל שנה יש לנו המן חדש. בואו נגמור מזה, נעשה איזה ייחודים, נבטל את כל שונאי ישראל, נעקור את השטן מהעולם, נעקור כך, נעשה כך, נעשה כך, ודי, יבוא משיח לישראל. אז הם למדו וידעו שאיפה המקום הכי טוב, מי שרואה את הר הבית מרחוק, אפילו מרחוק, מסתכל על הר הבית, וזה קדושה נפלאה, כי משם המקום מחצב נשמותינו הקדושות. כל העולם נחצב מהר הבית, הר הבית שם זה מקום אבן השתייה, שם הושתת העולם. כמו שאומר איוב, או מיירה אבן פינאתה. היה לו, אומר פרקי דרבי אלעזר, היה לו לקדוש ברוך הוא גרגיר עפר, מתחת כיסא הכבוד, זרק אותו לתוך המים, וזה נהיה אבן השתייה בתוך האבן הזאת, וממנה התפשט והושתת העולם. אז אמר, בואו נעמוד שם, ואז הלכו, ועמדו שם להתפלל. הלכו שלושה ימים, שחרו איזה גג של איזה בית, בית ערבי סמוך להר הבית, ישבו על הגג, ועשו עסקים שם. מה עסקים? צמו שלושה ימים, שלושה לילות, והתפללו, ועשו ייחודים, והגיעו ביום השלישי לחלק הכי חשוב, שהגיעו לשם, באה רוח שערה ובלבלה אותם, לא יכלו לעשות כלום. יצאה בת קול ואמרה להם, שלושתכם לא תוכלו לשבת במקום אחד. אחד מהם נגזר עליו למות אותה שנה. אחד נגזר עליו שיצא לגלות, ורק אחד יישאר פה. אז הרשש קיבל עליו אותה שנה, הלך לעולמו, דה בשנת תקלז, תו קוף למדזיין, והרב חידה, שם פעמה ויצא לגלות, יצא לאסוף כספים של עני ארץ ישראל. שלישי נשאר הרב רבי חיים דלרוזה, בעל הספר תורת חכם. יש אותו עד היום, זה ספר יסוד בקבלה, היה איש קדוש ונורא. ואז הלך הרב חידה, הרים פעמה והתחיל לצאת. הוא מתאר שהוא היה במצרים. הגעתי לבית הכנסת שבנה אותו ירמיה הנביא. את הכנסת שבנה אותו ירמיה הנביא, כנסת הראשון, אחד העתיקים בעולם, פה יש אותו ויש את הבית הכנסת שבנה יחוניה הנביא, זה בבגדד. אבל בקהיר, שם, יש אומרים זה יותר עתיק, זה מה שהגמרא אומרת, שהיו מניפים בסודרים, שהיה מגיע החזן למגן אברהם, וכן למחיי המתים, איך ישמעו את קולו של החזן, היו שם כפליים מיוצאי מצרים, 1,200,000 איש, איך יכולים לשמוע את החזן? היה להם דגלים שהיו מרימים אותם, מגן אברהם, עונים אמן. מחיי המתים, אמן. קדוש, קדוש, קדוש. וכן על זה הדרך. כל ברכה יש דגל, ואנשים דגלנים עומדים כל מיני עמדות, מרימים את הדגלים, והם עונים אמן. אז ככה היה, מכאן למדנו שגם אם אתה לא שומע ישיר את החזן, אלא שאתה יודע, יש לך סימן שעכשיו הוא מברך, אתה יכול לענות אמן, מכאן למדנו את ההלכה. הוא כותב רב חידה, התפללתי באותה בית הכנסת, ויש בה 26 עמודים, זאת ענקית, 26 עמודים כמניין שם הוויה. ובאותה בית הכנסת התפלל הרמב״ם, זכיתי אני לשבת על המקום שהיה יושב הרמב״ם ומתפלל שם, לאבן שהתפלל הרמב״ם. ושם מצאתי ספר תורה אחד, ספר תורה זה מיוחס לעזרא הסופר. כתב אותו עזרא הסופר, זה כל זה היה במצרים שם. והיה חקרן גדול. שם נסע, הגיע אחר כך לצרפת. זה הגיע לצרפת, היה שם צריך להשיג כמה כתבי יד נדירים מאוד. ביניהם הכתבי יד של הרדבז. הרדבז עליו השלום היה פוסק גדול, מפורסם, ידוע. רבי דוד בן זמרה, הוא היה דור לפני מרן רבי יוסף קארו, זקן יותר ממרן. הרדבז היה איש קדוש ונורא, והוא הגיע לשם הרב חידה, והגיע לצרפת, שמע שיש 6,000 כתבי יד, 6,000 תשובות בהלכה של הרדבז, גנוזים בתוך האקדמיה הצרפתית. ואז הוא ביקש איך יעשה, שייכנס לשם, יעתיק מהם או שיתנו לו רשות מהם. והצרפתים היו מאוד, מאוד לאומנים עד היום. והיו גם אנטישמים. לא יכולים לסבול יהודים. מתפלל הקדוש ברוך הוא מאין נבוא עזרי. נסע באונייה, וירד לשם. היהודים הצרפתים תמיד נחמדים מאוד. הוא הלך שם גם בשביל לאסוף כסף, בשביל העניים. אבל איך יעשה? עשוי הרד, קרא תהילים, אמר ריבונו של עולם, מאין נבוא עזרי, בבקשה ממך, תעזור לי. והנה לו ירד מהאונייה, והיה הולך צועד עם המזוודה שלו ביד. נראה איזה ילד אחד היה משחק שם בנהר, יורד למים לשחק. והנה תוך כדי שהוא משחק, היה כנראה איזה כדור שרץ אחריו, ונכנס לבין הגלים ונסחף לתוך המים. נסחף לתוך המים וישומע איזה אישה אחת צועקת מהמרפסת, איזה צעקות נוראות. מסתכל הרב חידה, רואה את הילד הזה הולך לטבוע, רץ להציל אותו, התארכה ידו והציל את הילד. אותה שעה האישה הזאת, האמא של הילד, התעלפה ונפלה שמה, הוא הציל את הילד ומרוב התרגשות, עלפה מהר באו המשרתים שלה, הקימו אותה וזה, והוא לקח את הילד והביא אותו לכיוון הבית. פתאום ניגשים אליו אנשים, אמרו לו, אה, אתה יודע את מי הצלת, את מי הצלת, את מי? זה הבן היחיד של המלכה. זו המלכה בכבודה ובעלה. היא באה פה, יש לה דירת נופש, באה פה לנוח, הביאה איתה את הילד שלה, זה ילד יחיד. הוא ירד לשחק, והנה כמעט נשחק בגלים והלך להתאבע. אתה הצלת אותו. אז הוא עלה למעלה ודרש בשלום המלכה, השתחווה לה. אמרה לו, מי אתה? שעכשיו קיבלה הלם פעם שנייה, אמר לה, אני יהודי. יהודי? תעלפה פעם שנייה. אמרה, מה יהודי כזה, וככה נראה יהודי? מה? חשבה יהודי זה עם קרניים וזנב, ואיזה מפלצת. פתאום היא רואה יהודי, איש בעל תואר, צדיק, חסיד, יראי אלוקים, מרוב שתיארו לה כל הזמן, אני מתארים להם את היהודים, כאנשים שונים. מיד הגיע המלך, אחר כך קראו לו מהלשכה שלו, הגיע המלך, נתן לו כרטיס, אמר לו, מתי שאתה רוצה לבקר אותי, תבוא. וכמה שתבקש, עד חצי המלכות. אמר לו, לא, אני באתי פה, לאיזה מטרה? איזה מטרה באתה? אמר, אני שליח מירושלים, באתי לאסוף כסף לעניי ירושלים. כמה כסף חשבת לאסוף פה בכל צרפת? אמר לו, אני יודע, איזה 200 דינרי זהב. או 200, בוא אני אתן לך 400. אתה כפול במקום. אמר לו, תודה, זה אני רושם אצלי בפנקס של הצדקה, אבל אני אחלה פניך המלך. יש לנו, היה לנו רב גדול בשם הרדבז, חי לפני כך וכך מאות שנים, והוא היה איש גדול מאוד, ויש לו כתבי יד חשובים, 6,000 תשובות בהלכה כתב, וכל מיני אנשים, כל מיני שאלות. והשאלות האלה גנוזות, ואני עוסק בהוצאת הרבה כתבי יד לאור, והדפסת ספרים, וחבל התורה שלו היא גנוזה, וזה אנחנו יש לנו תורה, תורה אלהית מהשמיים, אנחנו מתפללים עליכם הגויים שאתם תצליחו, תתקיימו בעולם, תתקיימו אותנו, תתו אלינו חסד. אנא ממך, יש באקדמיה, יש לך בגנזים. אמר לו, אין לי שום בעיה, רק מה, אצלנו באקדמיה יהודי לא יכול להיכנס. אני אתן לך 3 ימים, כל יום 6 שעות, תשב שמה, מה שתספיק, תספיק. אמר לו, בסדר. שק את ידו, השתחווה לו. למחרת נתנו לו לרב חידה, והוא כותב שמה, ראיתי 600... חיבורים, כתבי יד נדירים מאוד, מכל מיני דורות, מכל מיני מקומות, בינתיים מסתכל עוד. והעתיק מה שהעתיק מכתבי הרדבז ועוד כתבים אחרים, באותם ימים, באותם שלושה ימים שהיה באקדמיה הצרפתית. ושם ייסד את ספרו שם הגדולים, שם יש לו חלק על גדולים וחלק על ענייני הספרים, חיבורי ספרים שהוא כתב. ואז נודע בשערים שמו, סיפר לי איזה יהודי שהיה פה פעם, אמר לי, אני הייתי בצרפת וראיתי שלט, עד היום יש שם שלט בצרפתית, את אותו מקום שניצל הילד של המלכה, שם כתוב המעשה, שזה היה על ידי הרב חידה, במקום הזה, באותו נמל, איפה שהרב חידה עבר, והציל את אותו ילד של המלכה. כתבו את זה לזכר, שידעו כולם את הנס הגדול שנעשה איתו.
עכשיו,
כל הדרך שהוא היה הולך, באמהרית. כל הדרך שהיה הולך, היה רושם לו ביומן, כל מיני הנהגות שהוא צריך להתנהג, גם בנסיעות, מה יקרא, מה ילמד. אז יש לו שם, הוא כותב, בשנת הקלז, כתבתי, להיזהר מאוד מהכעס, להיזהר מאוד מהגאווה. אחר כך להיזהר באכילת הירקות, לדאוג שלא יהיה בהם תולעים, כותב שם בעריכות. להיזהר מאוד מבשר פיגולים. לדקדק החשבונות של הצדקה, זאת אומרת לרשום כל פרוטה של צדקה שקיבלתי, לרשום כמה היה וממי ומתי, היה רושם הכל. אחר כך הוצאות המשרת, כמה הוא משלם להוצאות המשרת. הכותב, קיבלתי עליי לקרוא בראש השנה תהילים בלילה ותהילים ביום. אחר כך בחג הסוכות, בכל הסדרים מה שהיה לומד, מכיל את המסכת סוכה. אחר כך גן פרקים בגן דפים של הזוהר הקדוש וכן על זה הדרך בלילה כל סדר הלימוד וכל לילה לקבל עליי ארבע מיטות בית דין תאר לך איזה קדוש היה בנסיעה ומה היה מקבל עליו יש עליו בספינה שהיה בספינה המשרת שלו מספר כיום אחד היה יושב בספינה והנה קם מהצד הזה של הספינה בעבר היה לו תא קטן, הרי לכל אחד נותנים תא של שינה בספינה. אז היה שוכב בצד הזה, עבר לצד השני. שלום, אז המשרת שואל אותו, חושב שיותר נוח לו, שינה את משכבו. אומר, לא עבר כמה דקות, כל המזוודות שהיו מונחות למעלה במדף, נפלו על המיטה איפה שהוא ישן מקודם. מהשמיים שמרו אותו, תעורר באמצע הלילה, והחליף את המקום. רק החליף את מקומו, נפלו כל המזוודות שהיו נמצאים מעל ראשו, נפלו לצד השני. אחר כך הגיעו, באו לרדת לצרפת, הגיעו לעגלה, נסעו בעגלה, והנה היה כל קרח, לא רואים, לא כביש ולא שום דבר, אז לא יודעים איפה יש תהום, איפה יש דרך סלולה, והיה קרח. אמר לו, בא לעגלה, צע, ואז נסע. נסע רק עבר, אחרי שעבר נשבר הקרח שמה והתברר שהם עברו על התהום. דקה לפני שהיה איזה משהו, כבר הם עברו. ואז ככה היה, היה מעשה שהוא היה באיטליה, בא אליו זה יהודי אחד, אמר לו הרב, אתם הרבנים, אומרים שאתם יודעים הכל. נראה אותך, יש, קוראים לזה ינסיב, ינסיב, זה מזל, נסיב בערבית זה מזל. מזל היום עושים משחקי מזל. מה שנקרא פייס, אלא הפייס, הכל התחיל מאיטליה. הקזינו של כל העולם התחיל משם. תמיד היו עובדים שעות נוספות, זה בחנוכה ובפורים. זה הזמן שלהם היה. אז הוא אומר לו, תראה, יש פעם בשנה עושים הגרלה של איזה סכום ענק, שמי שקונה איזה מספר מסוים, הוא זוכה זכייה גדולה ביותר. נראה אם אתה יכול להגיד לי, אמר לו, אני יכול להגיד לך, אבל אסור, אסור לעשות את זה. אז הוא לא רוצה, כי אתה מתחכם עם הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה להרוויח. אז הוא רוצה שתרוויח, הוא לא רוצה שאנשים ירוויחו בצורה מוזרה, אלא שעל ידי בניין העולם, כל אחד יעבוד, יתפרנס, יקבל מה שמגיע לו. כי אם אדם לוקח יותר ממה שמגיע לו, זה חס ושלום יכול לאכול עולמו, וחייב פה. אמר לו, הרב אומר, תראה, אני עשית לך עסקה. בוא, אני ארשום את המספר, תשים אותו בכספת, לקחו שני אנשים, נוטריון, עורך דין, מי שאתה רוצה, סגור את זה, אחרי ההגרלה, מתי ההגרלה? השבוע הבא, אני יום לפני כותב לך את המספר, נשים את זה שם ונראה. ככה היה. סגרו את זה בתוך הכספת, למחרת שכבר התפרסם המספר, הוציאו היה אותו מספר שהרב כתב. אמר לו, זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אין לו עניין בזה. אחר כך היה לו נס גם במלון, הגיע לטוניס, היה שם בית, מלא ילדים ובניין גדול, ונתן לו שם בעל הדירה איזה אגף שם למעלה. הוא ראה שיש שם רעש, רב חידה אוהב שקט, הוא עושה ייחודים, וקם בלילות, יושב לומד. אמר לו לבעל הדירה, תראה, אני אולי אתן לי, שמי זה הבניין פה? היה בניין ממול חצי בנוי, עוד לא גמור. אמר לו, זה שלי, אבל זה עדיין אין שם לא מים, לא תאורה, לא שום דבר, אין מדרגות. אמר לו, אין דבר, זה מקום פרטי כזה, פרטיות יותר, אני יושב שם. הוא אומר, אבל אין דלתות, אין חלונות, שלא יבואו גנבים. הוא אומר, מה יגנבו לי? אין לי כלום. היה לו המזוודה של הכסף, הפקיד אותה ביד הגבאים, והוא יש לו רק ספרים שלו וטלית ותפילין. אמר לו, טוב, אבל הרב, אני צריך לשים לך איזה שומר, מה לא צריך, השם שומרי, השם צידי על יד ימי. אני חשב שם ללמוד. בלילה, תחילת הלילה, ישן איזה שעתיים, לפני חצות קם. קם, ישב, התחיל להגיד, ברכות השחר, ואמר תיקון חצות. אמר תיקון חצות, והנה באמצע תיקון חצות, הגיע שודד טוניסאי, ככה רשע, אחד שפם גדול, בעבדאי כזה, בא, נכנס, ורואה את הרב חידה יושב לומד, והוא עלה לראש הגג, מסתכל על הרב חידה. הרב חידה לא שם לב, שומע רעשים, מסתכל, רואה אותו, את הגוי הזה, אבל לא שים לו לב, תמשיך לקרוא. תמשיך לקרוא את זה. זה רשע, זה ראה שהרב חידה לא זז, לא מתייחס אליו, גילה את ערוותו, והחליט להטיל עליו מים. מה עשה רב חידה? אמר ריבונו של עולם, חתום פה שתן ואל ישתין עלינו. הנה זה נשאר עומד ככה. עומד גולם, כמו יש אנדרטה באיזה מקום, אמרו של אחד כזה, ככה. משם העתיקו את זה. חתום פה שתן ואל ישתין עלינו. וזה טוב, המשיך הרב חידה ללמוד. והנה, לפנות בוקר, קמים החלבנים, האופים, כל אלה שהזבלים, עובדי העירייה. אבו חמיד, אבו דאוד, וזו, לא עונה. צועקים לו, מדברים איתו, לא עונה. הוא איזה משוגע, זה טרס, המכנסיים שלו מופשלות, לא מתבייש, צועקים עליו, באו אליו, זיזו אותו. מתיים עליו חידה, קם, הלך... הלך לבית הכנסת. באו השוטרים, קראו לשוטרים, רואים אותו ככה. מה זה? הוא לא יכול לזוז. העמידו אותו כמו מסומר למקום שלו. מה שמנסים להזיז אותו, לא זז. עכשיו חכו, מה זה? אמרו, זה יש פה רב יהודי, היה פה בדירה הזאת, והלך לבית הכנסת. הדירה הזאת של בעל הבית שם ממול, בעל הבית ישן. אחרי העירו אותו, אמרו לו, זה בית שלך? הוא אומר, כן. יש לך פה אורח? כן. איפה האורח? אני לא יודע, אני נתתי לו את הדירה, וזה כנראה בא להפריע לו. אני לא יודע מה עשה. הלכו לרב חידה עם בית הכנסת, לא מדבר עם אף אחד. כבר הוא התחיל לקרוא זוהר, ללמוד משניות, למד מה שלמד, והתחילו תפילת שחרית כבר, אני אעלו את השחר. עד שסיים תפילת שחרית, ואחרי זה את חוק לישראל, מקשו אליו, אמרו לו, תתיר אותו, אמר, אני לא עשיתי כלום. אני לא יודע מה אתם מדברים. אמרו לו, לא, זה הגוי הזה שעומד שם עד עכשיו. כל העיר באו לראות אותו. הביאו תיירים מחוץ לארץ, כבר גם כן משלמים כסף, לראות מחזה כזה, מי ראה למחזה כזה. אמר, לא יודע מה אתם רוצים, רק תגידו לו, אם הוא מקבל עליו שיותר לא יזיק לשום יהודי, אז שילך. הלכו אליו, אמרו לו, הרב אמר, שאם תקבל עליך, שלא תלך לעוד שום יהודי, אל תזיק מימיך לשום יהודי בעולם, אז הוא משחרר אותך. אמר, עשה כך בראש מסכן, לא יכול לדבר. עשה כן, הוא לא ילה. ואז הלך לו. הלך לו, ואז נודע שמו של הרב חידה בארץ. ואז היה באותה מדינה, אחר הגיע לאיטליה, הגיע לריבורנו. ריבורנו זו העיר שבה הוציא את כל הספרים שלו, למעלה מ-60 ספר. וריבורנו שם הוציא את ספריו, והיה שם בבית הדין, היה סיפור לא טוב. אשת אחד מראשי הקהל הייתה מסרכת דרכיה עם אנשים, מתנהגת בפריצות, וממנה למדו אחרות גם כן להתנהג בפריצות ובחוצפה. ולא יודעים מה לעשות. ואף אחד לא יכול לדבר עליה. מדברים עליה, מיד באים, מאיימים על הדיינים, מאיימים על מי שידבר, שאוי לו ואוי לנפשו, מי שיפצה פה עליה. באו אצל הרב חידה, אמרו לו, מה יהיה? עכשיו כל העיר, כל הקהילה, ככה יכולה להרס. אמר, אני אטפל בעניין. תנו לי, אני אטפל בזה. קרא את בעלה, אמר לו, תגיד לי, עד מתי זה ככה יהיה שמועות? אומר, מה זה שמועות שקר? מה שמועות שקר? אבל יש עדים שרואים אותה שהיא נסתרת, שהיא הולכת. כתוב הפסוק. הוא עד, הוא ראה, הוא ידע. אמר, לא, אבל תראה, בזמן שבית המקדש קיים, או תגיד לה שתפסיק עם זה, עם כל ההתנהגות הזאת שלה, מוצא, ואם לא, בזמן שבית המקדש קיים, היה מביאים אותה אל הכהן וקורא לה מס אותה וקורא לה את הפרשה, והיה אם היא נקטה ונזרעה זרה, ואם לא, הצוותה ביתנה ונפלה ירחה. היום אין בית מקדש, אבל יש לנו ספר תורה. אם היא מסכימה, אם אתם מסכימים, אני אקרא בספר תורה, ונראה מה יהיה. אמר, בסדר, אקרא בספר תורה. אמר, ואני מזהיר אותה עוד פעם, אולי תחזור בה ותקבל עליה יותר, שלא לעשות מעשים כאלה. אמר, לא, מה פתאום היא מכחישה, והיא רוצה להוכיח לכולם שהיא בסדר. אמר לו, רב חידה, תראה, אבל אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. אמר, לא. והיא רוצה לבית הכנסת. והרב חידה פתח את ארון קודש, לא הוציא את הספר תורה משם, אבל פתח פרשת נשוא. והיא הייתה אישה שמה עומדת, וקרא את הפרשה. הגיע על הפסוק ואמרה, אישה אמן, אמן, רמז לה שתגיד אמן, ענתה אחריו, אמן, אמן, והמשיך לקרוא. לא הגיע לסוף הפרשה, והנה התקיים בה מה שכתוב בתורה. צוותה ביתנה, נפלה ירחה, אבל לא הגיע לשער של בית הכנסת עד שנפלה ומתה. ואז הרב חידה הוא צריך לעזוב את העיר, כי נהיה רעש גדול, זעמו עליו למה איך עשה דבר כזה. כי הוא הזהיר אותם כמה פעמים, הזהיר והזהיר והזהיר, התחנן, אז עזב את העיר, היה צריך לעזוב את העיר, כדי להשקיט את כל העניין, שהמהומה לא תהיה שמה כמו ש... אחר כך, היה הוא עושה בספינה, מסכן היה צריך תמיד למצוא דרך להתחמק מכל מיני רמאים ושקרנים למיניהם. פעם אחת, הגיע לאיזה, היה בתוך הספינה, תפס אותו איזה אחד, גברתן כזה, מאיים, אמר לו, אני מבקש ממך, הרב, תן לי המלצה, שאני איש תלמיד חכם, שאני איש ירא אלוקים, שאני יכולים למנות אותי רב, יכולים למנות אותי חזן, מנו אותי תוקע, מוהל, ואני זה ואני זה. אבל אני לא מכיר אותך, מה אתה רוצה ממני? אני לא נותן המלצות לכל מיני אנשים. אומר לו, לא, תשמע, אם אתה רוצה, תן לי, אני עכשיו, אני אורג אותך עכשיו. אני אעשה לך כך, ואעשה לך כך, ואעשה לך נקמות. חידה ראה שהוא באמת בצרה, הוא כעת לבד בספינה כאן איתו, ואין אף אחד שיעזור לו. הוא בתוך התא של הספינה, אמר לו, אתה יודע מה? תביא לי מכתב, מי זה הרב של העיר שלך? אמר לו, רב פלוני אלמוני. אמר, אני אכתוב לו, שהוא יחתום על זה. אז הוא היה כך, כתב עליו, אמר, אני, איך קוראים לך? כתב את שמו, לומברוזו. שמו כך וכך, כתב את שמו, אמר אדון לומברוזו הזה, בא אליי שאני אתן לו המלצה. אני מעיד עליו, שאם הוא היה בזמן אלישע הנביא, השמן לא היה עומד במקום. היה ממשיך השמן לזרום, וחתם את שמו. השמן לא היה עומד, זה תואר גדול. קח את זה, הביא את זה אצל הרב של העיר, והגיעו לעיר, הביא את זה לרב של העיר. לא מיד תלך את המכתב הזה, אומרת, רואה, הנה, החתימה של הרב חידה, אי אפשר לזייף אותה, זה כולם רואים. הרב לא הבין, מה זה, השמן לא היה עומד. עכשיו רגע התעשת, אומר, וואה, שמה כתוב שהוא ביקש, היא ביקשה מהילדים שלה להביא כלים ריקים. אז כלים ריקים, אל תמעיתי, כל עוד והיה כלים ריקים, השמן זרם. ברגע שהכלים הריקים נגמרו, אז השמן עמד. אז אם הוא היה שם, יש עוד כלי ריק, לא היה השמן עומד. היה ממשיך השמן. אמר לו, אתה כנראה, איך רוצה לצמן אותו בכתב הזה? מה הפירוש? אמר לו, איפה זה היה? באונייה. מי היה לידך? התחיל לחקור אותו. אתה היית איתו לבד? אתה איימת עליו? חכה, אני שם אותך בית הסוהר. מה קרה לשוטרים שלא שמו אותו בית הסוהר? עד שהודע על האמת, תלקו אותו, לקח ממנו את המכתב, ואז גילה את מה שעשה. אחר כך היה עוד מעשה אחד, בא אליו בחג הפסח, היה חלבן. והביא לו שמה גבינות. עכשיו את הגבינות היה עושה בכלים, שבאותם כלים עושה חמץ, מכין גם את החמץ. אז היה מה לעשות איתו. אז הוא בא אליו, ואיים עליו גם כן רוצה מכתב מהרב חידה, כי אמרו לו, אם הרב חידה ייתן לך מכתב, אנחנו ניתן לך אישור. אז היה פרשת בו, כתב לסדר, מותניכם חגורים כתרגומו. מותניכם חגורים כתרגומו. מה מותניכם חגורים כתרגומו? תרגומו חרציכון יהון אסירין. אז חרציכון זה שני פירושים בעלמית. חרציכון זה חגורות, וחרציכון זה חריצי חלב, זה הגבינות. חרציכון יהון אסירין. הגבינה תהיה אסורה. אז גילה שהוא רימה את ניסה להוציא מהרב בכוח, ואז תפס אותו, ובזה נתגלה כלונו של אותו אדם ברבים. אחרי זה הוא כותב שמה שהגיע לטוניס, היה שמה, אהבו אותו אהבה עזה מאוד, שמה על טוניס יש לו אריכות גדולה, היה לו מתק לשון ודרשה, והוא היה נזהר שלא לגלות להם שיודע הקבלה, את זה הוא הסתיר מהם, אבל דרש היה דורש, והיו צובעים עליו ושואלים אותו שאלות ועונה להם. אז הוא מתאר שמה שהיו נשים בהיריון, כל הנשים בהיריון היו עומדות בפתח כדי להסתכל עליו שיהיה להם בנים דומים לו. היה גם יפה תואר ויפה מראה. והיו מנשקות את הגלימות שלו, את הגלימה שלו. והיו נשבעות עליו בשמו כל מיני עניינים. ואחר כך הוא היה צריך לנסוע למדינה שלו. הלכו, פנו לבעל האונייה שרוצים שיתעכב עוד שבוע אצלם. בעל האונייה לא יכול. פנו לשלטונות. וביקשו לעכב את האונייה בעוד שבוע, כדי שרב חידה יישאר איתם עוד שבוע אחד, כל זה כדי שיעריך את השהות שלו שם במקום, כדי לסבוע מזיו שכינתו ואורו עוד ועוד. הוא היה חולה, הוא נולד עם השם יוסף. ואמרנו לכם כבר, לא היה יכול להתקיים, הוסיפו לו אחר כך חיים. אחר כך, כשהיה צעיר, חלה פעם נוספת, הוסיפו לו יוסף. לכן השתמש בכולם, חיים, יוסף, דוד, גם חיים, גם יוסף, גם דוד, ואז אולי זה שם המשפחה. אז הוא היה חותם בכל שלושת השמות חידה. חיים, יוסף, דוד, אז אולי. ככה היה חותם בכל ה... זה השתמש בכל שלושת השמות. זה אתה. מה? לא, מה פתאום, לא היה כהן. אומרים, לא, הוא יצא נגד הדבר הזה. אז אם כן, איך שיהיה, זה היה גאון חידה, קצת מדרכה. נזכיר כמה דברים קטנים בקשר לפורים, כמה שפורים קרב ובא. הפטירה של רב חידה, כבר הזכרנו, זה הלילה הזאת. מחר, מי שיכול ללמוד איזה דבר הלילה, דבר מדבריו, ודאי שהוא יהיה מליץ יושר. מספיק שאדם קורא חוק לישראל, והתוספת שיש לנו בחוק לישראל כל יום, ההלכות והמוסר, זה הוא סידר אותם. חיבר ספרים בכל חלקי התורה. לא השאיר חלק בתורה, פשט, קבלה, הלכה, מוסר, תפילות שלא כתב. ברוך הבא, כבר. שלום, שלום. ענייני סגולות, כל העניינים כולם, כתב. עכשיו, בקשר להשנה, שנה אנחנו הרי פורים משולש פה בירושלים. צריך מאוד להיזהר רבותיי בשבת זו. להשתדל לכתחילה לא לנסוע חוץ לעיר בשבת זו. כי זה מסבך את העניינים. למה יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים? קיים עליהם בהלכה, פרוז בין יומו קרוי פרוז. מוקף בין יומו קרוי מוקף. פרוז זה 14. מוקף זה 15. מתי אדם חייב ב-14? כשהיה ביום 14 בעלות השחר. מתי עלות השחר של יום שישי, בסביבות חמש, רבע לחמש בבוקר, איפה שאדם נמצא, שם חל עליו החיוב של אותה עיר. אז מי שנמצא בירושלים ביום שישי בבוקר, אז כל ההלכות של יום של ירושלים חלות עליו. נמצא מחוץ לירושלים ביום שישי בבוקר, אז חל עליו ביום שישי כל החובות של פורים. ממילא הוא צריך להגיד גם על הניסים, ולהגיד גם לשמוע פקיעת התורה ויבוא עמלק, וגם לעשות את סעודת פורים ומשלוח מנות, הכל ביום שישי. ולכן, אדם שעשה את זה ביום שישי מחוץ לעיר, ובא אחר כך לירושלים ביום שבת, אז יש אומרים שיעשה את שאר המצוות בלי ברכה. זאת אומרת, נפקא מינה ייכנס למחלוקת. אז על הניסים לא יגיד באמצע התפילה, אלא בסוף התפילה. וכן לא בברכת המזון, אלא בסוף, ברחמן. ויבוא עמלק בלב אחי בבית הכנסת קוראים, אז הוא ישמע, יצא את החובה. אז מפתיר אם יוכל לעלות, עדיף שלא. אבל בדעבד אם העלו אותו, יכול לעלות. יכול לעלות, תסמוך על מי שמתיר. מה יום חמישי? לא, זה לא טוב. יום חמישי בבוקר יוצא מפה. חוזר מוצאי שבת, אז למעשה אצלו זה יום שישי, הכל כיום שישי. הכל יום שישי גמור, אז הוא ביום שישי עושה את כל השש מצוות, ובזה הכל בסדר, זה הכי טוב יעשה. או שיצא מפה לפני עלות השחר. פה מביא לי, עלות השחר יוצא 4:30. אז יצא לפני 4:30 בבוקר, ביום שישי, ואז כל הדינים חלים עליו אז. עכשיו, לגבי מי שהיה שם, ובא לפה לשבת, אז יש אומרים שבשבת חל עליו מחדש כל הדינים של החג, וממילא ביום ראשון צריך לקיים גם כן משלוח מנות וסעודת פורים. לכן מי שהוצרך לבוא פה בשבת לירושלים, אז כדאי שביום ראשון יקיים גם כן את שתי המצוות האלה, כדי לצאת ידי חובה ושלא לבטל אותם. מוצאי שבת מי שבא, אין שום בעיה. כל העניין לא, כל העניין 14 ו-15. שישי בבוקר, שבת בבוקר. שישי ב-4:30 איפה אתה נמצא, שבת ב-4:30 איפה אתה נמצא. יום ראשון לא קובע בכלל, כי יום ראשון זה תשלומים של אתמול. אז אין לי שום בעיה עם יום ראשון. זה הבעיה העיקרית. לכן אלה שעושים שבתות וערים אחרות, תשימו לב מראש, כדאי לא לעשות את זה, אבל לפעמים נאלצים, מה יעשו? יש להם צורך משפחתי או צורך אחר. אז יעשו כמנהג, כי למעשה אנחנו פוסקים פרוז בין יומו קרוי פרוז, מוקף בין יומו קרוי מוקף, אבל המאירי סובר עד שיעקור את דירתו משם, וזה לא יעוקר את דירתו, הוא סך הכל בא לבקר, אז יש צד לכאן ולכאן, לכן עדיף שאדם שתדל לעשות כמו, שכונת רמות השנה עדיין זה 14, כי עדיין היא לא מחוברת עם ירושלים, ולכן יעשו ביום שישי, את כל ההלכות ואת כל המצוות. יש כאלה רוצים להחמיר. לא, אמרו העיתונים, אמרו. לא, לא פוסקים הלכות מהעיתונים. מה?
מה לגבי תחנות יום ראשון
לערי הפרזות? יום ראשון לערי הפרזות, אומרים תחנות רגיל. רק מיום ראשון אין שום עניין, רק תושבי ירושלים, שיש להם יום משתה ושמחה, לא אומרים בו תחנות. אבל שאר הערים רגיל. זכר למחצית השקל, היום ירד הכסף, שבוע שעבר זה היה 25, היום זה ירד ל-22. ירד הכסף ל-22, כך שאם זה עם מע"מ, זה מגיע ל-25. כל מקרה זה 25, ולא לומר מחצית השקל, אלא זכר למחצית השקל, וכנ"ל לגבי מתנות לאביונים, מי שירצה ייתן פה, אצל ידידיה, ובלי נדר אנחנו נקרא פה את המגילה ב-6:10 ערבית, ביום חמישי בערב, מוצאי הצום, 6:10 ערבית למטה, כאן למטה, ואחרי זה קריאת המגילה, והשם יתברך יעשה לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.